אז אנחנו בפסקה קופיות, אומרת הגמרא. ותו, בציטוט של הרב, כנראה על פי עין יעקב כתוב ועוד, ותו, יעתיב רבן גמליאל וקדרי שתידין אילנות שמוצאים פירות בכל יום, שנאמר, ונשא ענף ועשה פרי. מה ענף בכל יום? אף פרי בכל יום. לגלג עליו אותו תלמיד, אמר, ואקטיב אין כל חדש תחת השמש. אמר לבו ועריך דוגמתן בעולם הזה, נפק, אך ולצלף, צלף. טוב, מי זה אותו תלמיד? לא ידוע, חיפשתי. אבל נראה לי שלרב זה היה ידוע. כי הוא כותב על רומי. כל הזמן. אומר הרב, לא די שיד השם עתידה להיות מתגלה על האדם לפי אותו הערך שירומם, סליחה, שירומם, וינסה ברוחו, לפי אותו הערך שיהיה קרוב לקדושת ההורה שלמעלה, באופן שיהיה נכון לקבל את הטוב האלוהי בשפע עצום ורב. שזה ידענו ממאמר הקדום. עוד לימוד יותר רחב ויותר עמוק, נוסיף לנו במאמר זה, כי לפי הערך שיגדל רוח האדם להיות יכול לקבל חיים מלאים של תכלית ומטרה, באין צורך לאותן המחיצות של ההכשרים והאמצעים שמחשיקים ומצמצמים את החיים במעצוריהם השונים, כן, לפי ערך זה יתווסף כוח חיים להיות הולך וגובר ושופע בחוזקה בכל גם כן בכל היצירה הסובבת. שופע בחוזקה גם כן בכל היצירה הסובבת. ועד כוח הצומח יגיע להשוות בהשוויה הגדולה את הכמות של התכלית היסודית אל האמצעים. הענף הוא האמצעי, והוא אמנם מוסיף שלמות לאיתו בכל יום, ורק בבוא השעה המוכשרת שאדם יוכל לבוא להנעת תכליתו, יישא פריו. אבל בהיות מצב החיים מוכן להיות כולם מלאים תכלית, כן יהיו מכשירי החיים מלאים תכלית בדילוג גדול על ההליכה האיטית של האמצעים, שמוכחים רק לפי הערך, סליחה, רק לפי ערך היחס שיש לרוח האדם אל הכוח הכללי של החיים, באשר הרוח האנושי השלם הוא באמת הפרי הגמור של כללות החיים. היצירה החופשית, החושבת ויודעת, המנגד דרכי צדק, יושר ומשפט, ופועלת חסד ומשגת אמת ועונג מזיו עליון, המלא את כל העולם כולו. אי היא הפרי התכליתי של כל היצירה, מלאה כל כך כוחות והכשרים רבים. אמנם כמה קטן בכמותו הרוח הזה כל ימי האפלה, שרוב בני אדם פונים הם ברוחם אל השפל והבזוי, ונזורים אחור מקדושת אדון כל המעשים, מלך שהשלום שלו והאמת חותמו ברוך. כפי המידה הזאת, הענף, שהוא הכשר התפלי, שהוא כל צדדי החיים שהם מלאים שפלות וחיסרון טעם אמיתי ותכליתי, הוא במין האנושי יותר תחוף ויותר מרוחב מהפרי. והסגולה היא מעטת הכמות, והיה כאוב מארץ קולה, והמונה של רומי, המלא שוד, רצח ושקר, תאווה שפלה וגאוות שווא, הוא, המונה של רומי, מלא את העולם וסוען ברעש. על כן, אם ירב הטוב של הסביבה, הטוב החומרי, הלא ישיגו את גבול העדן האלוהי, וישקע את האדם בגסות חומרו, וישח אדם וישף אל איש. אמנם בעת אשר יתקדש רוח האדם, וישכיל להשתמש במכשירי החיים המושפעים בכל שפעם אל הטוב והקדוש, אל השם ואל טובו, אז מיד העליונה, יד השם המשפיע בטובו להסביע לכל חי רצון, יושפע השפע התכליתי גם על כוח העונג וכישרון הנועם שנפש האדם דורשת. היא מיד דרישה במשפט ובצדקה, בזהירות מהשגת גבול של יותר מרום וקדוש. על כן לתשובה לשאלה שאין כל חדש תחת השמש, הנובעת מהשיקוע בציורי ההווה, באה התשובה להראות שאומנם כוח המוסרי הוא העיקרי שבכוחות היצירה, והוא קשור בקשרים רבים בין האדם ובין כל המציאות הסובבתו. על כן, הרושם, הדומה למילוי החיים העומד להתפרץ בבוא איתו לשפע הטוב, הוא גנוז בצלף. זה הצמח העומד למוסר על משיג הגבול שבו תיכם יהושע לישראל את הארץ. להורות שרק מתגרת יד הרשעה המסגת גבול הטוב האמיתי בהתגבר עליה הקישור העודף מהטוב המוחשי, רק זאת היא גורמת להיות הטוב האלוהי העומד להיפתח ביד נדיבה נעצר על ידי המון מקרים המתגלמים בדמות מכשירים ואמצעים הנכנעים תחת חוקי התפתחות איטית המעדפת את הפסולת שבחיים על האוכל שבו. מה שלא יהיה מקום לזה ביות הצדק מלא עולם. והיה משפט לקו וצדקה למשקולת, שאז בד בבד תלך תכלית החיים עם האמצעים, לבלי יעקבו האמצעים את הנורם התכליתי. מענף בכל יום, אפרי בכל יום, דוגמת הצלח. לא די שיד השם עתידה להיות מתגלה על האדם, לפי אותו הערך שירומם וינסה ברוחו, לפי אותו הערך שיהיה קרוב לקדושת ההורה שלמעלה באופן שיהיה נכון לקבל את הטוב האלוהי בשפע עצוב הרב, שזה ידענו ממאמר הקודם. סיכום של כל המאמר הקודם, שמה? שכפי אותו הערך שיהיה האדם קרוב לקדושת ההורה שלמעלה, כל מה שהאדם, האנושות, תתאים את עצמה אל קדושת ההורה, אל האידיאליות שיגבה למעלה ממה שיש בחיי השעה האקטואליים, הפרטיים, המצומצמים, המוגבלים, הסגורים בחוקי המציאות העולם הזה. אז ככל שהוא יתקרב לקדושת ההורה שלמעלה, ומתוך כך הוא יהיה נכון לקבל את הטוב האלוהי בשפע עצוב הרב, כי מתוך חיי קדושת, חיים קרובים לקדושת ההורה, אין כל חיסרון בהפריה רבה של חיים. הוא יהיה נכון לקבל את הטוב האלוהי בשפע עצוב ורעב. וזה מה שעתידה יד השם להיות מתגלה לאדם. וכתוצאה מזה אז עתידה אישה שתלד בכל יום, כי תהיה הופעה מרובה של חיים, כי כבר אין בזה את המעצורים המוסריים שיש בעוד האדם רחוק מההורה האלוהית העליונה. זה הלימוד מאמר המאמר הקודם. ופה אנחנו לומדים עוד תכונה מהעולם העתידי. עוד לימוד יותר רחב ויותר עמוק נוסיף לנו במאמר זה. זה הולך עכשיו להעמיק, אנחנו הולכים להעמיק במה המשמעות של העולם העתידני ברוב שפעת החיים, ברוב שפעת החיים שלו. כי לפי הערך שיגדל רוח האדם, להיות יכול לקבל חיים מלאים של תכלית ומטרה, באין צורך לאותן המחיצות של ההכשרים והאמצעים שמחשיקים ומצמצמים את החיים במעצוריהם השונים. כן, לפי ערך זה יתווסף כוח חיים להיות הולך וגובר ושופע בחוזקה גם כן בכל היצירה הסובבת. ועד כוח הצומח יגיע להשוות בהשוויה גדולה את הכמות של התכלית היסודית אל האמצעים. בוא נקרא עוד משפט. הענף הוא אמצעי, והוא אמנם מוסיף שלמות לידו בכל יום, ורק בבוא השעה מוכשרת שאדם יוכל לבוא להנעת תכליתו יישא פריו. אבל בהיות מצב החיים מוכן להיות כולם מלאים תכלית, כן יהיו מכשירי החיים מלאים תכלית. אז עוד הפעם, כי לפי הערך שיגדל רוח האדם להיות יכול לקבל חיים מלאים של תכלית ומטרה. בוא נתחיל מהמצב השלילי. פעמים שכן יש צורך באותן המחיצות של ההכשרים והאמצעים, והמחיצות של ההכשרים והאמצעים, מחיצה עניינה החשכה, היא יכולת של מעבר האור. ויש צורך לאותן המחיצות של ההכשרים והאמצעים שמחשיקים ומצמצמים את החיים במעצוריהם השונים, בגלל, בוא נגיד רגע באופן כללי, בגלל המדרגה המוסרית של האדם. המדרגה המוסרית של האדם, כמו שהיא בעולם הזה, בשפלותה, בקטנותה, בצמצומה, בחוסר אהבת החיים שבה, אז כמו שאנחנו יודעים, יש צמצום של הופעת החיים בגלל המדרגה המוסרית הנמוכה של האדם. ובגלל המדרגה המוסרית הנמוכה של האדם, אז יש מציאות כזאת שנקראת אמצעים, ויש מציאות שנקראת מטרה. הסוגיה הזו היא מפורסמת. מדברים של הרב באורות התשובה, שיש את חטא הארץ, שהקדוש ברוך הוא אמר לארץ, עץ פרי עושה פרי, ותוצא הארץ, עץ עושה פרי, אבל לא עץ פרי עושה פרי. והקדוש ברוך הוא ציווה שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, אבל הארץ לא הוציאה עץ שטעמו כטעם הפרי, אלא עץ, בוא נאמר, שאין לו את טעם הפרי, אין לו טעם. ושיהיה טעם העץ כטעם הפרי, אז העץ הוא בבחינת אמצעי, והפרי הוא בבחינת מטרה. והחיים, על פי הצו האלוהי, כמו שויומר אלוקים, תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי, החיים במאמר האלוהי שלהם, בציווי האלוהי שלהם, באידיאל האלוהי שלהם, לא מבחינים הבחנה הדרגתית מבחינת האיכות בין האמצעי למטרה. וכשאתה עסוק בעניין שהוא אמצעי לעניין אחר, אין בזה שום חיסרון. אין בזה שום מציאות שאתה מואס בה. אבל הקטנות של בני אדם, סיבבה את זה שמשהו לא פרי ייראה להם כדבר שאין בו את הנורם שאפשר להיות חש. הנועם יהיה מוחש לאדם רק בפרי. והמציאות היא מחולקת. בוא נאמר, אין במציאות כל כך תחושת מלוא כל הארץ כבודו. כי החיים שאני מתנהל באמצעים להשגת המטרות, להשגת התכלית, אז הייתי מוותר עליהם. להגיד שהיית מוותר עליהם זה בעצם להגיד שמה שיש פה הוא לא נצרך, הוא בדיעבד. והלא בחוק האלוהי הכל הוא לכתחילה. אבל זה כשלא גדלה רוח האדם. כי לפי הערך שיגדל רוח האדם להיות יכול לקבל חיים מלאים של תכלית ומטרה. באין צורך לאותן המחיצות של ההכשרים והאמצעים שהם מחשיכים ומצמצמים את החיים במעצוריהם השונים. אני מבין שפה הרב הולך שלב אחד קדימה ממה שלמדנו באורות התשובה. אנחנו באורות התשובה למדנו הרי הלא זה חטא של הארץ. לא ראובן ולא שמעון חטא אותה. את החטא הזה. הארץ חטאה את החטא הזה. ומה אנחנו מסבירים? שהמדרגה הארצית זה מה שיש בו במסוגלות שלה. במדרגת החיים הארציים לאו דווקא קרקע. אלא במדרגת החיים של הארציות, של החומרנות, של ההי שנברא בעולם הזה, אז יש את הפער הזה בין התכלית לבין האמצעי. נכון. אבל באמת, מה קרה שבארץ יש את הפער הזה? מדוע נעשה כדבר הזה שבארץ יש את הפער הזה? מה, יש פה משהו שהוא מחוץ לתוכנית האלוקית? מקודם אנחנו למדנו שבפסקאות הקודמות למדנו שגם ביחס לבצער תלדי בנים, זה לא משהו שהוא מחוץ למגמה, ואין דבר שהוא מחוץ למגמה. ופה מתברר שבשעה שרוח האדם היא באמת שייכת לארץ, והיא לא מבוקרת והיא לא מפותחת, אז קצת טוב שלא יהיה טעם העץ כטעם הפרי. זה מה שעוד יכול לשמור עליך, האדם. מה שיכול לשמור על האדם זה שהחיים לא מופיעים בשפעה כזאת שהכל זה פרי. וזה מאפשר לאדם ליצור לעצמו איזושהי מסגרת כזו שיש בה סולם ערכים של תכלית ואמצעי. בעיקר כדי לשום דגש על התכלית האמיתית ולא עיוורון כתוצאה מחוסר היכולת שלו להכיל את זה שכל החיים הם מלאים תכלית ומטרה. אז שוב, כי לפי הערך שיגדל רוח האדם, כלומר תיקון החטא הקדום של חטא הארץ, אז יוכל להיות מקבל חיים מלאים של תכלית ומטרה. כבר לא יצטרך לאותה מערכת חינוך שהמציאות העמידה אותנו בתוכה שאין טעם העץ כטעם הפרי. זו מערכת חינוכית. אבל אנחנו כבר לא נצטרך את זה. באין צורך לאותן המחיצות של ההכשרים, האמצעים שמחשיקים ומצמצמים את החיים במעצוריהם השונים. כן, לפי ערך זה יתווסף כוח החיים להיות הולך וגובר. נגדו לי פה וגבור, גם לכם זה ככה? אולי כן נפתח את הדלת, נראה לי שהרעש קצת נחלש.
אפשר
לומר
למה זה חינוכי?
אם אני מבין טוב, כי הרב אומר שהאמצעים הם מצמצמים את החיים. כי אנחנו צריכים איזשהו מסגרת כזו שהחיים בה מופיעים בצורה מצומצמת, כי אם הם לא היו מופיעים בצורה מצומצמת, אנחנו היינו מנצלים אותם לרעה. כלומר, בוא נגדיר בהקשר שלנו את האמצעים כמשהו שהוא קשה. כמו העבודה שיש על מנת להגיע למשהו שאנחנו רוצים. מה שאנחנו רוצים אנחנו מאוד מאוד מחבבים. אבל להגיע אליו זה קשה. והקושי הזה זה השמירה. השמירה על המעמד המוסרי של אדם, שיצטרך להתאמץ, שיצטרך וכולי. אבל בהתעלות הרוח, אז בהתעלות הרוח כבר מלאכת החינוך הוא שלמה, והאמצעים שמחשיקים ומצמצמים את החיים במצרים השונים לא יהיו נצרכים. אז כן, לפי ערך זה יתווסף כוח החיים להיות הולך הלוך וגבור וגובר, הלוך וגבור, ושופע בחוזקה בכל היצירה הסובבת. ובעצם המציאות היא כבר לא תהיה בעלת מבנה שיש בה אמצעים. ועד כוח הצומח יגיע להשוות בהשוויה הגדולה את הכמות של התכלית היסודית אל האמצעים. ומה אומר רבן גמליאל? עתידין אילנות שמוצאים פירות בכל יום. הענף הוא אמצעי, והוא אמנם מוסיף שלמות לאיתו בכל יום, ורק בבעל שעה מוכשרת שאדם יוכל לבוא לענת תכליתו יישא פריו. אבל ביות מצב החיים מוכן להיות כולם מלאים תכלית, כי כבר המדרגה המוסרית לא תקבל ורטיגו כתוצאה מזה שהכל פה טוב והכל פה בשפע. כן, יהיו מכשירי החיים מלאים תכלית, בדילוג גדול על ההליכה האיטית של האמצעים, שהם מוכרחים רק לפי ערך היחס שיש לרוח האדם אל כוח הכללי של החיים. בזמן, באשר זה כמו בזמן, או כתנאי מצב, באשר רוח האנושי השלם הוא באמת הפרי הגמור של כללות החיים. כשהרוח האנושי יופיע בשלמות, וזה הפרי האמיתי של כללות החיים, כשיובן שזה הפרי האמיתי של כללות החיים, אין לנו בעיה שהכל יהיה פירות. כלומר, אין לנו בעיה שלקבל גם את הפירות הקטנים לא תתאמץ. אבל כל עוד זה לא המצב, אז צריך את המאמץ. צריך שמכשירי החיים הם יהיו בעמל רב. ולא בדילוג על ההליכה האיטית, אלא באיטיות. אבל בהיות מצב החיים מוכן להיות כולם מלאים תכלית, כן יהיו מכשירי החיים מלאים תכלית. בדילוג גדול על ההליכה האיטית של האמצעים. אני חושב שככה, בהיות מצב החיים מוכן להיות כולם מלאים תכלית, הכוונה שהבן אדם מתעלה למבט גבוה כזה, שהכל מבחינתו תכליתי, אבל הכל מבחינתו תכליתי מצד התכלית הפנימית של הכל. ואז בן אדם צריך עכשיו לסדר את הכיתה ולא ללמוד בה. אם בעומק העניין אתה קשור לתכלית שעומדת מאחורי הסיבה שאתה רוצה ללמוד, אז אתה גם קשור באותו העניין לסיבה לצורך לסדר את הכיתה. כי מאחורי הצורך לסדר את הכיתה, שהוא בבחינת אמצעי ללימוד, מאחורי שניהם עומדת אותה תכלית. מה היא? המדרגה המוסרית שלי. היא הנקודה פה. הגובה הרוחני שאני חי מתוכו. כשזה יהיה מושרש, אז אתה מתייחס גם לאמצעים, גם לעבודות. ונתתי דוגמה באמת מצחיקה ומגוחכת. אבל בהקשרים רחבים של התרבות החיים האנושית, כמו שאנחנו מכירים אותה עד היום, אם הכל סובב סביב התכלית המרכזית, מה שהרב כותב פה, הפרי הגמור של כללות החיים, שזה שלמות הרוח האנושי, אז באמת, בהקשר הזה כבר הכל הופך להיות תכלית, כי בהכל אנחנו מתעסקים בתכלית. שישלמו את הרוח. אבל הנפילה שלנו גרמה לנו לתפוס את הדברים בצורה מפורדת, ומילא להיות קץ באמצעים, כי אנחנו תופסים את התכלית רק בצורות המצומצמות שלה. אז התכלית מה היא? היא קודם כל תכלית חומרית, וגם התכלית הרוחנית היא חסרה, היא חלקית, היא נגועה בצרת החומרנות. אז זה משהו רוחני, זה ללמוד תורה יכול להיות, אבל לא בגובה האולטימטיבי. היצירה החופשית החושבת ויודעת, המנהגת דרכי צדק, יושר ומשפט ופועלת חסד ומשגת אמת ועונג מזיו עליון המלא את כל העולם כולו, היא הפרי התכליתי של כל היצירה. המלאה כל כך כוחות והכשרים רבים למה? לזה. היצירה החופשית החושבת ויודעת, המנהגת דרכי צדק, יושר ומשפט ופועלת חסד ומשגת אמת ועונג מזיו עליון המלא את כל העולם כולו. להיות יוצר בחופש, במחשבה, במוסר של צדק, יושר, משפט, חסד, קשר לאמת, המשפט הזה מבלבל אותי עוד הפעם. היצירה החופשית החושבת ויודעת, המנהגת דרכי צדק, יושר ומשפט, פועלת חסד ומשגת אמת. הבנתי. זה למה יהיה תכף הפרי. מה הפרי התכליתי של כל היצירה? זה עמדה כזו שבה האדם הוא ביצירה חופשית, חושבת, יודעת, מנהגת דרכי צדק, יושר ומשפט, פועלת חסד ומשגת אמת ועונג ממה? לא מהשיעור והקביעה תתאים לתורה, ולא מעלייה על הרגל, אלא מהכל. מזיו עליון המלא את כל העולם כולו. זה הפרי האמיתי. כשזה יהיה הפרי האמיתי, כל האמצעים יהיו כטעם הפרי. אבל כשכוח הפרי הוא קטן, אני חושב עכשיו, תעזרו לי. יש בפרשני התורה הסברה כזאת לפרשייה שם בבראשית, לא? שלמה לא נעשה טעם העץ כטעם הפרי? כי כוח ההולדה של הארץ היה חלש, וממילא כדי להוציא טעם של פרי, זכור לי משהו כזה, זכור לי איזושהי מין הסברה כזאת, היה חייב לרכז את הכוח ביצירת טעם כלשהו בפרי, ולכן כאילו זה נגזל מהעץ. אני לא בטוח בפירוש שלי, יכול להיות שזה פרשנות יפה אם היא לא כתובה, שהיה צריך, בגלל שהפירות לא היו מלאי טעם, באמת, היה צריך לגייס את כל משאבי הטעם שיכולה הארץ להוציא אל הפרי. אבל מה עולה פה? מה שעולה פה זה בגלל שהארץ לא ידע להוציא פרי כמו שצריך. תוציא פרי כמו שצריך, יישאר טעם גם בעץ. אותו כנל פה, כשהפרי יהיה פרי באמת, אז הכל פרי. אבל כשהפרי הוא פרי קטן, אז העץ הוא עץ. והאמצעי הוא אמצעי. אמנם כמה קטן הוא בכמותו הרוח הזה כל ימי האפלה שרוב בני אדם פונים הם ברוחם אל השפל והבזוי. מה הפרי שלהם? שפל, בזוי. ונזורים אחור מקדושת אדון כל המעשים. מלך שהשלום שלו. אולי שהשלום שלו, הכוונה, אין מלחמה במציאות בין האמצעים לבין התכלית. אין באמת חלוקה מוחלטת בין אמצעים לפרי, בין קודש לחול, אין חלוקה כזאת. זה הכל חתום בחותם האמת. כפי המידה הזאת, הענף שהוא הכשר התפלי, שהוא כל צדדי החיים שהם מלאים שפלות, חסרון טעם אמיתי ותכליתי, כי זה מבט כל כך חסר שלא רואה את התכלית באמצעים, אז הענף הוא במין האנושי הרבה יותר תחוף והרבה יותר מרוחב מהפרי. אז כל היום באמת מה אדם עסוק במבט קטן כזה? באמצעים. באמת רוב החיים מנהלים רומן עם האמצעים, לא עם הפרי. והסגולה שהיא הפרי מעטה את הכמות. זו המציאות כתוצאה מהחטא. זו המציאות במבט של אותו תלמיד מלגלג. אני חושב שהרב מבין שהתלמיד הזה זה ימח שמו וזכרו, ישו. ובעצם בפסקאות, בפסקאות האלו מתברר שהשיקוע בעולם הזה זו אמינות, זה תחת השמש. גם רש"י בקהלת, כשמסביר את קהלת, הוא אומר שהרבה הרבה שמה זה כנגד האמינות. טוב, נעמוד פה. אז לא היה להם שיעור היום, נכון?